אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, האמת שנפגשנו לא מזמן, באילת.
באילת, באילת, רק לפני שבוע. לקחנו קצת הפסקה, והנה עכשיו נפגשנו להקליט את הפרק הזה. הפרק הזה יהיה מוקדש כחלקו לישראמן, לסכן קצת את התחרות, וגם אנחנו הולכים לדבר על עוד כמה נושאים מקצועיים מעניינים, גם אירועים שיקרו עוד מעט, אירועים שקרו.
זה... כן, פרק מגוון, דבר גם על הישראמן, אבל לא רק.
בדיוק. טוב, אז בדרך כלל שאנחנו מדברים על הישראמן, בואו קצת ככה נדבר על הימים שלפני אולי גם, ואז נגיע לתחרות. אז בואו קצת ספר לי, כי הפעם, תשמע, קודם כל צריך להגיד שהאירוע קורה ב... אתה יודע, בזמן, בתזמון שהוא לא... אנחנו לא רגילים להיות באילת בתקופה הזאת. דיברנו הרבה על המזג אוויר שהולך להיות... וגם, אתה יודע, עם כל התקופה, עם כל, אנחנו עדיין שרד במצב של מלחמה, אז באמת אפשר להגיד שאתה מהדורה מיוחדת מכל הבחינות.
כן, כן. תשמע, קודם כל צריך להגיד, אתה יודע, כל האירועים שהיו לזכר נופלים וחטופים, ואתה יודע, אנשים שהתאמנו לישראמן ונהרגו בדרך לישראמן, ואתה יודע, זה היה מאוד מיוחד ומרגש מהבחינה הזאת, ואתה יודע, אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך להגיד. זה היה מאוד יפה, אתה יודע, כל מה שעשו בהקשר הזה. צ'לנג' הצטרפו, אתה יודע, כאילו פתאום זה נהיה ישראמן צ'לנג' ולא ישראמן נקודה. אני לא חושב שהייתה לזה המון משמעות מבחינת התחרות עצמה, לא הרגשתי איזשהו הבדל, אבל צריך להגיד, אני לא השתתפתי, גם אתה לא. זה כן היה המיתוג, הבאנרים, הדברים, המגנים, זאת אומרת, הדברים האלה היו מותגים צ'לנג', אבל... אני לפחות לא הרגשתי איזשהו הבדל, עוד פעם, לא לטובה ולא לרעה, כאילו רק בברנדינג.
אז זהו, אני באמת אגיד, הם כן, קודם כל, עם כל המצב, כביכול גם, אתה יכול להגיד שאוקיי, יכול להיות שהם לא היו רוצים להיכנס כבר השנה, אבל צריך להגיד את זה באמת, אתה יודע, לטובתם, שהם כן, וואלה, הם נכנסו, והם עדיין כן, אני יודע שכן הייתה פה תמיכה. הבעיה, אבל זה הייתה הביטוחים בעצם של להגיע לארץ, ואני מניח ש... היינו רואים בעיקר גם את צ'לנג' במספר המשתתפים מחול כנראה שהיה מגיע למשהו כזה, אולי גם זו התחרות שכאילו מתקיימת חלק מהסבב שלהם, אז זה כן היה מושך הרבה ספורטאים מחול. העניין שהחברות ביטוח בחול לא מסכימות לבטח אף אחד,
גם אפשר, בארץ. אפשר להבין אותם.
אפשר ממש להבין אותם, וזה מגיע אפילו עד הרמות האלה שבדרך כלל אתה רגיל גם אם לא היה פה משתתפים, אז היית מצפה, אתה מכיר את זה גם מהאיירון מן, שמגיעים לך נציגים של החברה, שבעצם מלווים אותך בתחרות.
כן.
אז צריך להגיד שכאן גם את הנציגים, לא היה להם, הביטוח לא אפשר להם להגיע.
אוקיי.
עד הרמה הזאת.
כן.
אז אתה עכשיו תשאל אותי, אוקיי, אבל כן היו פה שתי חבר'ה שפרו שהתחרו בחול, אז הם לקחו את הסיכון על עצמם כנראה, והגיעו בלי ביטוח, לא יודע בדיוק להסביר איך זה קרה, אבל זה בטוח היה עליהם, כי... במצב של היום, אף אחד לא מסכים לבטח את האנשים.
כן, ברור.
זה הסיבה העיקרית שלא ראינו מספיק. אבל כמו שאמרת, הרבה מהמיתוג כן היה, ואני מאמין שכן, כספים כן עברו שם.
תראה, זרים היה לי ברור שלא הגיעו, כאילו, שאתה יודע, שלא הגיעו מסה של זרים. זה הגיוני, אני גם לא הייתי נוסע להתחרות באוקראינה, אתה יודע, כשיש מלחמה. גם אם עכשיו זה רחוק מאיפה שיש מלחמה, עדיין תמיד זה נראה בתקשורת, כאילו... אתה יודע, גם גיאוגרפית, מה זה אילת מעזה? אתה מבין? כן, זה כאילו קרוב. נכון. במושגים של בן אדם שבא מהעולם. אתה מבין? אז... וגם אנחנו יודעים שכבר ירו טילים לכיוון אילת והכל, אז אפשר להבין את זה, אבל צריך עוד פעם להגיד, בהקשר הזה גם, אתה יודע, שפו גדול לשוונג ולישראמן שכן קיימו את התחרות, יתקשו לקיים את התחרות, ידעו שזה לא יהיה מה שהם קיוו, בטח לא לתחרות ראשונה עם הברנד החדש. וכמות משתתפים, זה היה ברור שיהיו פחות, אבל עדיין קיימו את התחרות, ואני, אתה יודע, הרגשתי שהתחרות הייתה די כרגיל, למעט זה שהיה פחות אנשים, גם מבחינת משתתפים וגם מבחינת האקספו, ואולי קצת פחות, נגיד בבוקר על קו החוף, אני עומד שם כבר לא יודע כמה שנים רצוף, אז היו פחות אנשים, היה קל כן, למצוא כן. מקום לעמוד על החוף ולראות השחייה, בדרך כלל קשה לראות את השחייה. אבל למעט זה, מבחינתי, התחרות הייתה כרגיל, לא הרגשתי איזשהו הבדל, גם לא בהקשר של המלחמה, בשום הקשר אחר. כלומר, מבחינתי, התחרות הרגישה די כרגיל, ואני אומר את זה לטובה.
כן, חד משמעית, גם אני וגם אתה, אני חושב שאני לפחות, גם אמרתי את זה כאן, עוד חודש לפני התחרות, אמרתי עצמי, אוקיי, אין מצב שזה הולך להתקיים, אתה יודע, עם כל הטילים של החוטים, ולמרות כל זאת, ושם באמת, אתה יודע, לא, סוג של באמת זה הרגיש יחסית רגיל, עם כל המצב, ובאמת, וגם צריך להגיד שהיה שם הרבה, אני יודע שהתחרות התקיימה הרבה גם בזכות נותני החסות, היה הרבה מאוד נותני חסות.
כן.
בשנה רגילה אפילו, אני לא חושב שיש את המספר הזה של נותני חסות, ואני יודע שהם התחייבו כבר בערך מנובמבר לתת את החסות הזאת, גם בלי עצם הידיעה שהאירוע הזה התקיים, שזה גם משהו יפה, אתה יודע, התמיכה הזאת. אז כן.
שמע, מה... אני יכול להגיד לך למשל, העתיקים שקיבלו של סלפיש, של זוגס, כאילו, שדוגית נתנו, תיקים מדהימים בעיניי, אתה יודע, תיקים שלא נופלים משום תיק שאתה מקבל בתחרות, שאתה משלם עליה הרבה כסף בחול והכל, ועוד פעם, אני יודע שלמשל דוגית, עוד פעם, התחייבו, אני פשוט מכיר, כי אני מכיר את האנשים פרסונלית, ועמדו במילה שלהם, ושמו שם תיקים ברמה מאוד גבוהה, זה היה מאוד יפה.
כן, ותחשוב שבשביל לייצר את התיקים וזה, ההתחייבות כבר ניתנה הרבה לפני, כן? ושעוד בכלל גורל התחרות בכלל היה לא ידוע, ואני לא חושב שיש בן אדם אחד כמעט שדיברתי איתו, שחשב, בוא נגיד ככה, בדצמבר, שהתחרות הזאת הולכת להתקיים השנה, באיזשהו פורמט.
כן.
אז באמת שפו. וזהו, באמת בימים לפני התחרות, זה הרגיש יחסית רגיל, אתה יודע, גם כל ההתנהלות, כל מה שקורה שם. אז נזכיר רגע שאתה מגיע כל שנה עם הקבוצה שלך, בעצם אתה מלווה את הקבוצה כמאמן, זון 3. אני הפעם הייתי שם כמו
שנה... נדמה לי שזאת הייתה השנה ה-15 שלי ברצף, בישראל, נדמה לי. אני חושב שמ-2009.
2009? רצוף.
לא, הייתה שנה אחת שלא היה. נכון? לא היה ישראל, אז...
נכון.
כן, אבל אתה יודע, כן, מ-2009 אני רצוף בישראל, או רוב השנים כמלווה, לפעמים כמתחרה.
וואו, כן, צריך להגיד שגם ניצחת בעבר, גם בחצי, גם במלא. ואני הייתי שם הפעם כפרשן מערוץ הספורט, בעצם באירוע עצמו. אז שנינו ראינו את האירוע הזה מכל הכיוונים, אפשר להגיד. זהו, אז בואו אולי נגיע ככה ליום, לערב לפני התחרות.
שמע, עוד פעם, ידענו שיש נגיד בחצי שני מתחרים גרמניים בכירים שהגיעו, מתחרה ומתחרה. אני ביום שהגעתי לאילת, ירדתי את הירידה עם האוטו, באתי מלמעלה. פתאום אני רואה איזה מישהי, לא, סליחה, זה היום למחרת אולי. לא, באותו יום, ביום רביעי, אני עומד שם בעלייה, ואני רואה פתאום מישהי יורדת בטיסה. ואמרתי לטלי שהייתה איתי, זאת לא ישראלית. זאת לא ישראלית. זאת שעברה עכשיו היא לא ישראלית. אין ישראלית עם אופני נגע שיורדת ככה את הירידה.
כן.
ואז באמת הבנתי שזה גרמניה, ואתה יודע, היא רחבה מאוד יפה, היא התחרתה מאוד יפה, ניצחה כמובן את החצי באנשים, ואותו דבר הבחור הגרמני שהגיע, ואתה יודע, ניצח באיפר את החצי בגברים. ומה שיפה שזה ספורטאים שלפחות אנחנו לדעתי לא שמענו עליהם מעולם, כאילו.
כן, אף פעם. טוב, ואנחנו חיים את זה ביום יום, אפשר להגיד, את השמות, עוקבים אחרי אירועים. פעם ראשונה אני פוגש את השמות האלה, ושמע, אני חושב שיחסית, באמת, הגרמני יכול להגיד, סיפק אחלה, אתה יודע, בהשוואה למסלול הזה ביום, סיפק אחלה ביצוע.
כן, כן. זהו, ובמלא, תשמע, הישראמן, אנחנו תמיד, אני תמיד מדבר על זה. בישראמן, 90% מהאנשים עושים חצי, אבל תכלס, מה שמעניין בישראמן, זה המלא. בעיניי, כאילו, כן, אתה מבין? נכון. גם אם זה 10% מהמשתתפים, זה המקצה בעיניי המעניין בישראמן, אני גם חושב שזה, אתה יודע, המקצה בישראמן. ובמלא, בנשים, אנטונינה עשתה, לדעתי, ביצוע, לדעתי, אולי היה טוב ביותר שלה על המסלול הזה.
כן, חד משמעית, גם אני מכל הענפים לדעתי, ואני רוצה להגיד לך, אני פשוט זוכר את השנה שעברה, וגם אמרתי את זה בשידור, שהגיש לי שאנטונינה של השנה, זה לא אנטונינה של שנה שעברה, כי גם שנה שעברה אני חושב שהשתתפה בכל מיני אולטרות לפני, והיא באה יותר עייפה, וגם ראו את זה. והשנה באמת היה ביצוע, גם אני חייב להגיד שוב פעם, התנוחה על האופניים, איך שיושבת, מדהים. אתה יודע, תמיד אנחנו רואים שנשים מצליחות לשבת יותר טוב על האופניים בתנוחת הנגש, ובאמת להחזיק את זה 180 קילומטר. חושב שהיא עשתה את זה בצורה ממש יפה, כל הזמן ישבה, לא פשוט. כן. כבוד.
אז אתה יודע, ובגברים ניצח דן אלתרמן שוב, אבל אחרי קרב מאוד יפה עם אמיל, ואתה יודע, אני חושב שצריך לפרגן לאמיל. שמה, הוא בא איירומן ראשון, איסטומן ראשון, עשה ביצוע, וואו, כאילו היה ברור שהוא ישחה טוב, והוא באמת ישחה מדהים כי הוא שוחה, אבל הוא רחב ורץ בעיניי נהדר.
כן, שמה, אני מתחילת בבוקר הפעם, בדרך כלל עמדת השידור היא על קו הסיום, אבל בבוקר החליטו לשים את זה ממש על קו המים, אז ממש שמעתי אתם, אתה יודע שהם יוצאים. גם דיברנו מראש ומה יקרה בתחרות, הייתי משוכנע שאמיל ודן יצאו ביחד מהמים, אז אמיל באמת יצא שם בפער של איזה שתי דקות, ואתה יודע, בטח, אתה יודע, כולם חשבו, אוקיי, אז אלתרמן יצמצם, אתה יודע, כבר בעליה הוא כנראה יתפוס את אמיל, אבל שמע, אמיל יחזיק את הפער ויחזיק את הפער, ופתאום אתה רואה גם שהוא מגדיל את הפער.
כן.
ואמרנו, אוקיי, מה קורה כאן? ובאמת, אתה יודע, זה ביצוע שלא, אני לא ציפיתי לו, אני חושב שאמיל בטוח לא, אתה יודע, לא ציפה לו, למרות שאני יודע שכן, התאמן מאוד חזק על המסלול. וגם היה נחמד לראות שאגב, אמיל רחב עם בקבוק בחליפה. גם. את כל הדרך, ו... בכלל, אני חושב, אתה יודע, גם הוא ירד ראשון מהאופניים, שאני מניח שהוא גם עצמו לא ציפה למצוא
ירד
את עצמו.
ירד בפער, הוא פתח את הפער
כן,
לקראת
הסוף. כן, כן, פער רציני. וזהו, ומה שיפה...
הוא גם עשה החלפה שנייה הרבה יותר מהירה. הוא פתח עוד פער ב-T2.
נכון. אבל צריך להגיד שלמרות כל זאת, למרות שהוא הוביל את התחרות, בהתחלה אמרתי עצמי, אוקיי, באופניים יכול להיות שהוא לוחץ חזק מדי, איך הוא מצליח לפתוח כזה פער. אבל עדיין ראיתי שאת הירידה הוא ירד יחסית ממש ממש רגוע, אתה יודע, אז הוא כן נראה שהוא כן היה בשליטה כל הזמן
בריצה,
וכן, בריצה.
דן סגר עליו בריצה המון בירידה, נכון. בעצם הפער היה עכשיו איזה 8 דקות ביציאה לריצה ומרידיאן כבר הפער היה איזה 2 דקות,
כן,
נדמה לי משהו
כן.
כזה, הוא סגר עליו הרבה, אולי אפילו הרבה מדי, כי באיזשהו שלב הוא הגיע לאמיל, עקף אותו, אבל אחרי זה אמיל התאושש וסגר עליו חזרה, ואז דן ברח לו עוד פעם.
נכון.
אז היה קרב מעניין.
כן,
כאילו
גם צריך להגיד שבהתחלה שדן הגיע ל-T2, אז הוא ממש היה, עשה שם דברים בצורה רגועה, פחות אופיינית לו. אתה יודע, אני עוקב אחרו כל שנה, ויש לנו שם חבר'ה שמסקרים, ושולחים סרטונים. הוא היה ממש רגוע שם, בילה מלא זמן ב-T2. ואתה יודע, אמר, בדרך כלל שקורה מצב כזה, אתה אומר, אוקיי, אושב, בן אדם ממש, אתה יודע, גמור. והוא פשוט קצת, אתה יודע, לוקח את הזמן יותר להתאושש, לצאת לריצה הזאת, או שהוא פשוט בטוח בעצמו. ושמע, הוא יצא לריצה הזאת, ונראה כאילו באמת, הוא רץ טוב. אתה יודע, הוא רץ טוב, הוא סגר את הפער הזה. אולי הוא סבל יותר משנים קודמות באופניים.
נדמה לי שהוא רץ 3.05, אם אני זוכר נכון, ואני חושב שהיו שנים שהוא כבר רץ 3.
כן, כן.
נדמה לי שהוא כאילו כבר רץ יותר מהר למסלול הזה, אבל אתה יודע, צריך להגיד, התחרות השנה התקיימה במרץ והיה חם, כמו שחשבנו שיהיה.
כן, נכון.
כן.
רק בואו נדבר על התנאים באמת שהיו למעלה ברכיבה, כי הרבה מדברים על זה, יש גם כאלה שלא שמעו את הפרק הקודם לפני התחרות, ואז אמרו, אוקיי, בחרתי גלגלים כאלה וכאלה, בסוף סבלתי, חבל שלא שמעתי את הפרק. אז בסוף נראה שלמרות שהיה כאילו חמים, למעלה עדיין היה כיסוי עננים, ונראה שהתנאים היו יחסית מהירים.
היו מאוד מהירים.
מאוד מהירים, נכון? בהשוואה
דיברתי עם הרבה חבר'ה שעשו את האיסטרמן הרבה פעמים. והם אומרים שזאת הייתה אחת השנים הכי מהירות, כאילו, מבחינת המסלול, גם בחצי וגם במלא. גם מבחינת זאת שלא היה קר ולא היה חם אקסטרים, כאילו, אתה יודע, באופניים לא באמת היה חם, היה חמים, כאילו, אבל סבבה. וגם מבחינת רוח, היה, תמיד יש רוח למעלה קצת, אבל היה יחסית מאוד נסבל ומאוד נוח, בוא נגיד.
אגב, באמת במצב, אני זוכר שהיינו בזמן התחרות, אז אמרתי לך, אוקיי, נראה לי חם למעלה, ונראה לי שאם אני הייתי רוכב, לא הייתי שם קסדת נגש, שהייתי רוכב עם קסדת כביש רגילה. Mm-hmm. ואגב, ראיתי שאלתרמן רכב עם קסדת כביש רגילה, ואמילה עם קסדת נגש. ראיתי שאגב, רוי זוארץ רכב עם קסדת ג'ירו אירוהד, אבל בלי הוויזור.
כן.
אתה אגב אמרת שאתה היית מעדיף את הנגש, עדיין למרות התנאים החמים, למה?
אני חושב שזה לא היה חם ממש, כאילו. ואני אוהב את הקסדת נגש, גם את התחושה ואת השקט שזה עושה והכל. אתה יודע, הדילמה הזאת היא בעיקר רלוונטית לדעתי לתחרות ממש חמות, כמו הוואי למשל, אתה יודע. וגם בהוואי אתה רואה את כל המקצוענים כמעט עם קסדות נגש, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? למרות החום והכל. אני לא חושב שבישראל השנה לא היה, אני חושב שאפשר לרכב עם קסדת נגש, כאילו, אני לא חושב שהיה חם ברמה הזאת, אבל זה מאוד אישי, יש אנשים שמאוד חם להם, פולטים הרבה מאוד חום מהראש והכל, אבל אני מאמין שהייתי רוכב עם קסדת נגש אם הייתי מתחרה השנה.
כן. אוקיי, ולגבי גלגלים?
אני חושב שגלגלים בפועל אפשר היה לרקום גלגל עמוק.
כן, עמוק יותר, נכון?
אבל עוד פעם, זה גם פרסונלי, אתה מבין? זה תלוי בבן אדם, כמה הוא שוקל, מה רמת השליטה שלו באופניים, אתה מבין? אבל אני חושב שאפשר היה ללכת עם גלגל עמוק יחסית מקדימה.
גם אבל צריך להגיד שהבנתי שהרוח כן עלתה שם בסיבוב השני של המלא.
כן.
אז זה גם משהו שאתה יודע, לפחות המהירים כמו תמיד, תמיד אנחנו רואים, אוקיי, הם כאילו מקבלים לרוב את התנאים הכי טובים,
כן.
גם לא מגיעים, לא מגיעים לחום הכי גדול,
כן.
אז גם כאן, מי שמהיר זה שיחק לטובתו, מי שבחר גלגל יותר עמוק, אבל מי שנשאר שם עוד כמה שעות, כנראה יש סיכוי טוב שסבל מזה גם.
כן, 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 ואפרופו תנאים, אז אתה יודע, אני יודע שיש כן אנשים שסבלו מהחום והתייבשו וכאלה, ואפילו חלקם לא הצליחו לסיים לדעתי, אנשים היו באוהל רפואי, קיבלו אינפוזיות, אבל אתה יודע, לשמחתנו זה לא נגמר במשהו קיצוני מדי, אני לא, אני למיטב ידיעתי, כולם בריאים ושלמים, זה לא מובן מאליו אף פעם בתחרות, בטח לא באיסרמן ובטח לא כשהיא במרץ, כאילו, מבחינת כן. התנאים, כי הגוף לא מוקלם ודיברנו על זה. אז זה שזה נגמר ככה זה טוב.
כן, ועוד כמה מילים על התחרות בין דן ואמיל, אז בריצה אני חושב שהוא תפס אותו לדעתי דן בקילומטר ה-17, שם זה היה מעקף, כן? וגם היה שם זמן מסוים גם רצו כתף לכתף קצת, שזה גם משהו שלא לא תיארתי שנראה כאן, ואני גם לא זוכר הרבה שנים שהיה לנו משהו כזה, אז בתחרות שבוא נגיד ככה, לא חשבנו שתהיה שם יותר מדי תחרות, אז כן, היה שם כן בסוף תסריט מעניין. וגם צריך להגיד, גם בסיום היה כיף לראות דן מסיים, את אמיל מסיים, אני בכלל, אתה יודע, לראות את אמיל, כמו שאמרת, בתחרות הראשונה שלו עושה כזה הישג, זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות ביום יום, ובאמת, שפו גדול. וגם צריך להגיד משהו, מילה טובה לדן אלתרמן גם, שגם הוא אמר את זה ברעיון, ששמע, בן אדם כבר איזה 30 שנה, מתחרר בטופ, אתה יודע, בטופ של הספורט בארץ פחות, ואתה יודע, כל כמה שנים בא מישהו חדש, ואולי הוא כן מצליח לנצח אותו, או אתה יודע, כן לתת איזה ביצוע, אבל רוב האנשים בסופו של דבר נעלמים, והוא עדיין ממשיך לעשות את זה אחרי כל השנים האלה, וגם עם כל המצב הזה שגם הוא מפונה מהבית, ו... באמת, שפו גדול.
לגמרי.
אוקיי, טוב, נראה לי סיכמנו את הישראלים, לא?
כן, אפשר להתקדם.
אפשר להתקדם. טוב, אז בואו נדבר ככה על עוד אירועים שהיו ככה בשבוע האחרון, ימים האחרונים. נתחיל אולי ככה גם מה שהיה בארץ, מרתון ירושלים אולי?
כן, 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 זה היה מרתון ירושלים. שמע גם שפו לעיריית ירושלים, לטארגט, כל מי שהפיק את התחרות והכל. תוך חודשיים וחצי, לדעתי, 10 שבועות, הם הרימו תחרות, הרימו מרתון. כאילו, המרתון הזה לא היה אמור להתקיים.
זה בירושלים, כן, עם כל המצב.
כן, כן, כן. שמע, באמת, בהתראה קצרה, הם הודיעו שיש מרתון, לפני חודשיים וחצי אמרתי, וואלה, יש להם אומץ, כאילו, זה לא זמן מספיק גם להתארגן וגם לייצר הרשמות והכל, ולשמחתי טעיתי. והם גם הצליחו להרים מרתון, הבנתי מאוד יפה. שמעתי גם אנשים שהיו שם. וגם דיברתי עם עידת שהיה מנהל מקצועי, והוא אמר לי שהיה מאוד
מוצלח. גם מספר המשתתפים היה מכובד שם, לא?
בדיוק, וזה הדבר השני. תשמע, היו שם איזה 30-40 אלף איש, אתה יודע, תלוי למי מאמינים, היו גם הרבה אנשים שנרשמו ולא הגיעו, אבל לא משנה, כנראה רצו איזה 30 אלף איש. זה מאוד יפה, אתה יודע, נכון שרובם לא רצו במרתון, במרתון לדעתי היו משהו כמו 1,000, אבל זה לא משנה, עדיין להביא כל כך הרבה אנשים לירושלים, לאירוע בעיתוי הזה. זה מאוד יפה. אני יודע שהמשטרה הייתה בהיסטריה.
בצדק.
פחדו מאוד מפיגוע, ואיכשהו זה נגמר גם בשלום, וזה לא מובן מאליו. אז כן, אתה יודע, וואלה, מי היה מאמין? מה ראיתם לירושלים מתקיים?
כן, מדהים. אתה יודע, גם ראיתי אצל לי גם לראות קצת בטלוויזיה. וואו, אני ממש שמחתי שזה קרה, וצריך גם להגיד ש... הם יצאו, לא יודע, אפילו הטבה לקרוא לזה, החיילים יכלו להשתתף בחינם.
כולנו, המילואים כולם,
מכים, נכון, אתה נכון, ואני. נכון, כן, כן. כל מי שבעצם עשה מילואים.
וגם וזה... הבנות זוג יכלו לקבל 50% הנחה. הבנות וואו. זוג של המילואים.
באמת.
כן.
אז שמע, זה חתיכת הטבה, אתה יודע, וואו, כאילו, כל הכבוד, מכל הבחינות.
כן, אני פשוט הייתי באיזה טיול שתוכנן כמה שבועות טובים מראש עם עוד אנשים, אז לא הייתי במרתון, אבל אחרת הייתי נוסע להשתתף. כי לא הייתי נוסע לעשות חצי מרתון בכיף. שמע, אני חייב להגיד, אני לא... החיבור שלי לעיר ירושלים הוא ככה ככה, אבל אני מאוד אוהב את מרתון ירושלים. אתה מבין? כן, אני, כן. אני כאילו השתתפתי באירוע, אני חושב פעמיים, ונהניתי. זה אחלה אירוע, הוא מאורגן יפה, וגם המסלול הוא מאתגר, ואני אוהב את זה כאילו. אז התבאסתי שלא יצא להשתתף השנה.
שנה הבאה.
כן, בדיוק.
טוב, אפיק ישראל.
לא, אפיק ישראל, אתה יודע, קודם כל, אתה יודע, יש תאריך לשנה, ואתה יודע, השנה האפיק לא התקיים, בעצם האפיק אמור להתקיים באותו שבוע של השביעי לאוקטובר. בעצם האירוע אמור להתקיים ביום רביעי, 4 ימים אחרי השביעי לאוקטובר, היינו אמורים לזנק לאפיק. כמובן בוטל, התחיל עניין החזרים כספיים, וזה השבוע הם הודיעו שמחזירים עוד חלק מהכסף, בעצם החזירו למשתתפים 50% בהתחלה, ועכשיו עוד 30%, בעצם החזירו 80% מהתשלום, והודיעו שהאפיק יתקיים בספטמבר, ווואלה, הלוואי, בוא נראה, אני מאוד מקווה, שיהיה לנו אפיק השנה.
בדרך כלל במרץ... אתה מתכוון להשתתף?
הייתי אמור להשתתף באוקטובר, אז אתה יודע, מה יהיה בספטמבר הקרוב, אני לא יודע. אבל הלוואי, אתה יודע, אני עדיין אומר שהאיסרמן והאפיק זה שני אירועי סיבולת הכי טובים בארץ, כאילו, אתה יודע, וכשהטבריה, הטבריה, אבל אתה יודע.
אבל אני חושב שלא היה פה ספק שהאירוע הולך להמשיך להתקיים, נכון? אני חושב שזה כן אירוע מאוד מצליח.
תראה, אם יהיה פתאום איזו מלחמה בצפון ולא יהיה אירוע בספטמבר, שנתיים רצוף שאתה לא מקיים, זה כבר יותר קשה אחרי זה להחזיר את זה. אבל בוא נקווה שזה לא יהיה המצב, בוא נקווה שלא תהיה מלחמה בצפון, וגם נקווה שאפיק ישראל יתקיים.
טוב, אז בואו קצת נצא מהארץ, ובואו נדבר על בעצם, אני לא אגיד אירוע חדש, אירוע מחודש,
הסדרת... ריברנדינג.
כן, ריברנדינג של הסדרת תחרויות של ה-PTO, שזה טריאטלון ארוך של חצי מרחק, במרחקים טיפה שונים, שבעצם עכשיו קוראים לזה T100 לסדרה.
כי זה 100 קילומטר.
כן, 100 קילומטר. הם גייסו שם בעצם כמה מהמקצוענים הכי מובילים בעולם, גם בגברים, גם בנשים. ואגב, סתם, אני אקשר את זה רגע לאיסרמן, רועי זוארץ, שהתחרה בחצי, סיים שני, וגם, אתה יודע, היה בנבחרת ישראל 4 שנים, אמר שהוא בעצם מתכוון עכשיו לנסוע ללוס אנג'לס לאיזה 8 חודשים, ולהתאמן שם, והוא רוצה להשתתף בעצם בסדרה הזאת גם, אבל לא של המקצוענים כרגע, סדרה של קבוצות הגיל, ואיכשהו משם לנסות אולי גם להגיע להשתתף בסדרה הזאת של המקצוענים. צריך להגיד שהמוטיבציה לזה, זה בסופו של דבר, יש הרבה כסף בסדרה הזאת. דיברנו על זה, אני חושב, בפרק, בפרקים הקודמים כבר.
כן.
הרבה, הרבה, הרבה מאוד כסף שמחולק שם. בכלל בספורט הזה עכשיו פתאום נכנס הרבה כסף. וגם שמה, עכשיו הייתה התחרות במיאמי, באצטדיון נסקר כזה, סגור, שיש שם גם איזה מין ביצה לשחות.
כן, מסלול סגור, כן.
כן, מסלול סגור, ובוא נגיד, בוא נדבר קצת על התחרות, ועל מה אנחנו חשבנו על התחרות. בוא, אתה תתחיל.
עוד רגע לפני זה, באמת יש 16 גברים ו-16 נשים שקיבלו בעצם חוזה מה-PTO לסבב הזה. כל מי שקיבל חוזה מחויב להשתתף במהלך השנה ב5 תחרויות של הסבב, ובעצם בתחרות שהיא, אתה יודע, הגרנד פיינל הזה, כאילו, אתה יודע, התחרות האחרונה של העונה, אז יש בעצם היו ה-16 האלה, ובגברים ו-16 בנשים, וחוץ מזה יש עוד 4 ספורטאים שקיבלו ויילד קארד, למשל ריקו בוגן, שניצח את אליפות העולם בחצי שנה שעברה. אז בעצם יש 20 מזנקים בגברים ו-20 מזנקות בנשים. תחרות יחסית קטנה.
כן, אבל צריך להגיד שגם בגברים וגם באנשים יש שדה מכובד מאוד.
מה, חבל הזמן.
שגם באנשים יש את לוסי צ'ארלס, שהיא אלופת העולם במרחק המלא משנה שעברה.
כן, כן, כן. זהו, אני, גם בגלל שחזרתי באותו ערב מטיול, והייתי מאוד עייף והכל, וגם בגלל שלא הצלחתי להיכנס לראות השידור, נדמה לי שגם אתה ניסית, אז לא באמת ראיתי את התחרות בלייב, אבל ראיתי את התקציר יום אחרי. שמה, היה בנשים, ניצחה מישהי שהפתיע, לצורך העניין, אינדי לי, שאני כן עוקב אחריה בשנתיים, שלוש האחרונות, ואני יודע מי זאת והכל, היא מתאמנת הרבה עם רות אסטל, זאת שניצחה פה בארץ את איירומן טבריה. אז ידעתי מי זאת, וזה לא לגמרי הפתיע אותי, אפילו גם שמעתי מישהו שהוא מאמר עליה, אני לא זוכר מי זה באיזשהו פודקאסט, אבל עדיין זה היה מדהים, כאילו, אתה יודע, כי ניצחה את לוסי צ'ארלס, וניצחה כמה ספורטאיות, אתה יודע, עם הפלט פרשה, אני הוא לא זינקה, ויש לי ג'נטל זינקה, זאת אומרת, חלק לא היו, אבל עדיין זה היה מאוד יפה לראות את זה. היה מעניין לראות את דניאל עריף, שבעצם מודיע שזאת העונה האחרונה שלה, וסיימה חמישית. שמה, זה לא המרחק שלה.
כן.
ואתה יודע, היא סיימה חמישית, שזה היה כזה בינוני כזה, לא...
כן, האמת שמפתיע אותי שהיא בחרה להשתתף בסדרה הזאת, אני אגיד לך, באמת, כמו שאמרת, זה פחות המרחק שלה, מפתיע, אבל יכול שכבר לא צריכה את הכסף, אני לא יודע...
קודם כל, היא, אתה יודע, היא עושה כסף גם מזה, אבל אני חושב שהיא פשוט רוצה להוכיח שהיא יכולה להיות הבאה גם בזה, כי עד עכשיו היא לא הצליחה בתחרויות האלה.
כן, אבל בשלב הזה שאתה בשנת פרישה שלך, זה לא משהו שאתה מוכיח. אני לא נראה לי, כאילו, אבל...
שמע, היא ניצחה את אליפות העולם באיירומן כמה פעמים, את אליפות העולם בחצי כמה פעמים.
וגם הספדנו אותה פה, קיבלנו על זה בראש, ו...
אני עדיין חושב שהיא לא הייתה מנצחת. היא ניצחה נכון בסנט ג'ורג' את אליפות העולם, שלא הייתה בהוואי, ואני חושב שהיה שם שדה מאוד בינוני בנשים, ואחרת היא לא הייתה מנצחת. אני עדיין, אתה יודע, חושב שהקריירה שלה בשלבי סיום, בלי קשר לזה שהיא החליטה לפרוש. חוץ מזה, אתה יודע, בנשים לא היה איזה משהו, אתה יודע מה, אולי לורנס, לוסי צ'ארלס סיימה שנייה, אולי לורנס סיימה שלישית, אולי לורנס הייתה אלופת העולם בחצי לפני איזה 6-7 שנים.
נכון.
וכאילו אמרו, אין, היא הדבר הבא בחצאים, ואולי היא תעשה מלא, והיא תהיה ספורטאית מדהימה, ואז היו לו כמה שנים ממש רעות.
כן, את הפצועה נראה לי, כל הזמן נפצעת. כן. כן, נכון.
וכאילו מתוסבכת עם עצמה כזה, נראה וזה, ופתאום, אני כבר שומע כמה חודשים שהיא בכיוון הנכון, ולראות אותה עושה תחרות כזאת ומסיימת שלישית, היה יפה, כאילו היה כיף. אז זה די, כאילו, לא אגיד הפתעה, אבל זה היה נחמד לראות את זה. זה בנשים, יש עוד משהו שראית בנשים ששווה יזכור?
היה קשה, הבנתי, לראות לפרקים, כי פשוט נפל החשמל.
כן, זה ראיתי בתקציר גם קצת, כן.
אבל כן, הבנתי שהיה שם לזמן ארוך פשוט נפל שם החשמל, והם פשוט רחפו בחושך, שזה גם, אתה יודע, בטיחותית, בעיה. יש מה, זה פשלה ברמה, במיוחד שיש שם כאלה כספים. בוא נגיד, איך כתבו את זה יותר טוב ממני? בוא נגיד, בתחרות נסקר או תחרות גדולות?
זה לא היה קורה.
בכם לא ראיתי שהוא נופל לחשמל.
לא.
אז...
מישהו שם הפעיל את הגנרטור הקטן, אמר, טוב, זה רק תחרות ריאטלון, לא צריך את כל החשמל, אתה יודע, נפעיל את הגנרטור קטן.
צריך להגיד שגם, כמובן, התחרות הזאת מלווה בפרשנות, ויאן פרשן שם, והיה ממש, אתה יודע, זה יפה דווקא, הם מגנים לשמוע, אבל ברגע שנפל החשמל, נפלה גם הפרשנות, וזה פשוט היה לראות, זה משהו שקשה לעקוב אחריו, אוקיי? זה, דעתי, זה פשלה מאוד גדולה, כי בסופו של דבר, כל האירוע הזה, נדבר עוד מעט על הגברים כמובן, אבל האירוע הזה, איכשהו צריך להביא כסף, יש פה איזה מודל כלכלי, שאיכשהו צריך להכניס משהו, ואני חשבתי שהמודל זה הצופים, ואז שאני בא לראות את האירוע בלייב, אני פתאום רואה שיש חסימה גיאוגרפית, ואני יכול לראות אותו מישראל.
כן.
כאילו, מה נסגר? לא ברור לי מה קורה פה. ואז אני מבין שאני יכול לשלם כסף על אפליקציית יורוספורט, לראות את זה בערוץ יורוספורט. אני לא חושב שככה מקדמים משהו, ריברנדינג. בוא נגיד ככה, לפחות התחרות הראשונה, כן הייתי נותן לראות לאנשים בחינם איכשהו מקדם את זה. וצריך להגיד שהרבה מהפשלות שכאילו קרו בתחרות הזאת, לפי מה שאני, אתה יודע, גם קראתי ואני מבין, ואני גם זוכר, זה פשלות שקרו להם בעבר. זה לא משהו חדש, וזה דברים שחוזרים על עצמם, ואם ככה מתחילה התחרות הראשונה של העונה שלה, של הדבר הזה, אני מקווה מאוד שמישהו שם ייקח את עצמו בידיים, כי זה בעייתי.
כן,
נדבר
כן.
רגע על הגברים, אבל לפני זה אני גם, אבל שנייה, אנחנו כבר עצרנו והתייחסנו רגע לתשתיות, אז מה אתה חושב על הפורמט הזה? כי אמרנו שהתחרות היא בסיבובים.
כן, אבל זה ספציפית לתחרות הזאת. לא כל התחרות יהיו ככה.
נכון, אבל בסופו של דבר, הפורמט הזה של הסיבובים כן יישמר ברעיון שלו, כי זה יותר נוח אצלם, נכון? אתה איכשהו, זה כן...
הקפות, אבל לא סיבובים.
נכון, ברור, ברור, נכון, נכון. פה אני
מסכים. זה לא יהיה ככה עכשיו, בלונדון אין מסלול נסקר.
אני מסכים שיהיה הקפות, ועדיין זה אומנם יהיה קצת שונה, אבל זה יהיה גם הרבה דומה, כי אתה יודע, בסופו של דבר זה הקפות, זה קל יותר לצלם את זה, זה גם מבחינת צופים. אגב, הצופים, איפה היו הצופים? הכל היה ריק.
כן.
אבל, שמע, צריך כן להגיד שקשה, אם אתה לא אוהד אדוק של הדבר הזה, קשה מאוד לעקוב אחרי זה. גם, אני חושב שגם מבחינת תצוגות גרפיות, שגם הבנתי שהיה שם, אבל קשה מאוד להבין מי לפני מי, אתה חושב שמישהו עושה נניח לפ על מישהו, קשה מאוד להבין את הסדר. זהו, אני מקווה ש... לא יודע, הפורמט הזה שבאצטדיון, על פניו, שאתה יודע, הכל נראה מאוד יפה ומצטיין יפה, ואתה יודע, הם יושבים יפה על האופניים, ואתה מצא לך שאתה רואה את זה לכמה דקות. בוא נגיד ככה, לראות את התקציר, זה מגניב, זה נהיה לך חבל על הזמן, אבל לראות האירוע עצמו, האם היית יושב עכשיו ככה בכל אורך האירוע, רואה את זה, האם היית, עדיין זה היה שומר לך על עניין, אני לא בטוח. צריך עוד להגיד לפני שאנחנו משאירים לגברים, שהם השתמשו שם בשביל הדרפטינג, הם השתמשו שם במערכת הזאת של הרייס רנג'ר, שזה מין מתקן שמתקיעים לך לאופניים, שברגע שמישהו מנסה לעשות דרפטינג, יש שם כל מיני אורות שהם נדלקים, שמודיע לו שאתה בדרפטינג. בסופו של דבר, אתה נדלק לך אור שאתה פשוט אמור לקבל פנלטי, משהו בסגנון, ואתה אמור לעמוד בצד. ואם כבר אנחנו מדברים על זה, הבנתי שגם איירון מן מתחילים שטאפ איתם, אז אולי נראה גם...
למקצוענים בלבד.
למקצוענים בלבד כרגע. כן. כן, כן.
לא ישימו 3,000 מערכות.
ברור.
באיירון מן קופנהגן, כי זה גם מאוד יקר, וגם זה יציף את הבעיה.
בעיה שאין לה פתרון, אבל שהפתרון היחיד ברור לרובנו, שזה להקטין את מספר המשתתפים, זה לא הולך לקרות.
בדיוק.
אוקיי, בואו תחרות הגברים, בואו נדבר קצת.
אז בגברים, אתה יודע, ניצח מישהו שבהחלט יכולנו לחשוב שיש לו סיכוי לנצח. אני כן חושב שזה יפתיע. אני לא הייתי מאמר עליו.
גם לא הייתי מאמר עליו.
אבל אתה יודע, בן אדם, אתה יודע, עשה כמה דברים מדהימים בשנתיים שלוש האחרונות, אז אתה יודע, זה לא שזה איזשהו שם מפתיע.
כן, שזה מגנוס דיטלב.
כן, שהוא פשוט רוכב על, אבל הוא לא רחב הפעם בתחרות משהו שהוא אאוטסטנדינג, אני חושב שנגיד סם לונג רחב ואולי אפילו יותר מהר מנו, כמוהו בערך. אז דיטלב פשוט שחה ממש טוב, יצא לא הרבה אחרי הראשונים. רחב, כמו שהוא רוכב, מדהים, ורץ ממש טוב. היה חם, והוא בחור גדול, והוא, אתה יודע, הוא גר בקופנהגן, ולמרות זאת הוא עשה תחרות מאוד מאוד יפה. בראונלי עשה בראונלי, שזה אומר, בוא נשחר חזק שאפשר, נרכוב חזק שאפשר, נתחיל את הריצה בטירוף, ומכחד. אתה יודע, זה היה נראה עזוי. כאילו, זה כאילו תסריט על בראוני שאפשר היה לכתוב אותו, והוא כאילו, והוא יבצע אותו.
היית מבקש מצ'אט ג'י-פי-טי לכתוב מה יקרה לו, נניח, זה התסריט שהיית מקבל, וזה עזוי, אני, כי, תשמע, אתה יודע, יש הרבה דיבורים על זה, מתחרה ברמה הזאת, כאילו, בסדר, כמה שנים אתה צריך בשביל להבין שאוקיי, אי אפשר להתחיל את הריצה בעולאות, כאילו, זה לא, כנראה, זה ריצה ארוכה יותר מה שאתה רגיל. אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, בשנים התחלתיות, הבנתי את זה, כי אמרתי, אוקיי, הוא בא מהמחק הקצר, הוא רגיל להתחרות, ככה, זה מה שהוא יודע, זה מה
ש... פול גז.
כן, משהו אחר מבחינתו, זה כנראה בכלל לא, אתה יודע, זה לא... הוא לא רוצה לעשות את זה בכלל בצורה אחרת. אבל איף קשה מאוד לתרגם את זה למרחקים האלה, מה לעשות? זה כבר לא 10 קילומטר ריצה, או הוא צריך לרוץ סכינת כפול מזה, אם לא יותר. וזהו, זה פשוט לא כל פעם מחדש ההתפרקות הזאת. זה כבר לא נראה טוב, זה בשביל זה מביך. למרות שאגב, ראיתי שהוא כתב אחרי התחרות, שהוא מרוצה על ה, אתה יודע, מהתחרות שלו, והוא צריך להגיד שהוא סיים חמישי בסוף, למרות שהוא התפרק
חמישי שם. חמישי או שביעי?
לא, הוא אומר חמישי, הוא כתב חמישי.
אוקיי, כן.
הוא התפרק שם חבל על הזמן, ועדיין, אתה יודע, הוא מבסוט מזה שהוא עדיין הצליח לסיים חמישי, אבל באמת, מדליסט אולימפי פעמיים, זהב, ואתה יודע, התקלות זאת התנהלות, אני לא מבין את זה, אני בטוח יש לו גם מאמן, איך, לא, לא יודע, אין לי שום הסבר לדבר הזה, אבל אני גם לא רואה שזה הולך להשתנות כנראה.
לגמרי. זהו, מבחינתי הביצוע הכי מרשים היה שבגברים היה של סם לונג, ששחה גרוע כרגלו.
למרות שהוא השתפר, הוא השתפק את זה, פשוט כולם עלו ברמה.
הוא עשה ספליט רכיבה ריצה הכי מהר מכולם. והגיע לא הרבה אחרי דיטלב. שמע, הוא רחב מדהים ורץ ממש יפה, כאילו, אחרי החיבה הזאת. תשמע, עוד פעם, הוא מוכיח שאפשר להיות שחקן גרוע ועדיין להיות במשחק, אבל אתה רואה שהוא לא מצליח לנצח, כאילו. הוא במקרה הטוב במשחק.
כן, אני חושב שאולי גם, לא יודע, היה כאן הרבה מזל, כי זה באמת מפתיע אותי שהוא יצליח להגיע שני, אבל תשמע, הוא רץ, פשוט, גם שראית אותו רץ, הוא רץ מהר, הוא רץ, היה שם ביצוע פנומנלי, אני לא יודע איך להגדיר את זה אחרת.
כן,
גם לא הייתי אומר, אוקיי, הוא מבחינתי הזוכה הגדול של התחרות הזאת.
הוא עשה ספיד ריצה שני בתחרות, לדעתי, רק ג'ייסון ווסט רץ יותר מהר ממנו.
כן, שג'ייסון ווסט זה אחד הרצים הכי בערך חזקים.
כן, שחשבו שאולי הוא ינצח בסוף, לדעתי, הוא לדעתי הגיע שבי.
אני רוצה להגיד שאגב, דיברנו על מגנוס שניצח, יש אחלה סרטון איתו ביוטיוב שצילמו איתו, לא יודע, עניין לי 48 שעות איתו או משהו כזה, או שמרים ככה איזשהו כמה סשנים רציניים שהוא עושה, ושמע, בן אדם באופניים זה משהו לא...
כן.
עושה סטים של חימום של איזה 5 דקות, על איזה 500 וואט. אתה יודע, הוא יושב על הקריות, על האירובר, והוא מדבר. הוא מדבר כאילו רגיל למצלמה. אתה יודע, ב-5 עוד משהו וואט, אתה אומר, מה... מה קורה פה? ואחרי זה הוא מודד את הלאקטיק, אתה יודע, כן. את הדיקוטקטיב, זה יוצא לו 1.6, זה ממש נמוך. עבור וואטים כאלה, ואתה
לא,
אומר, פשוט משהו...
לא, כן,
הוא ואחרי האימונים האלו, הוא יוצא איזה אימון משהו באמת מטורף לחלוטין, יוצא אחרי זה לאינטרוולים בריצה, ורץ אותם על איזה 2-3 דקות לקילומטר בערך. מפלצת, וצריך להגיד שלא דיברנו על זה, אבל בתחרות של הגברים פחות, היו תנאים סופר חמים. הרבה שם פרשו בגלל החום, נתפסו להם הרגליים, והרבה שם פרשו ברכיבה, ושמע, דיטלב הוא בחור גדול, הוא כמעט 2 מטר נראה לי, ועם כל זה, הוא עדיין הצליח לעשות שם ביצוע כזה, זה גם לא מובן מאליו, ואני חושב באמת, גם עם כל השיטה הנורווגית, וכל הדברים מסביב, כל המדעי ליבה, אגב, אני רק מדבר על זה, יש לי התקירות בלב על המד ליבה שאיבדתי, אבל באמת, אני חושב שגם בתחום הזה, היה איזה מין קפיצה כזאת, לפחות גם ההתנהלות של הספורטאים, בתנאים של חום, ו... אני מגיש שכן, יש אולי זה גם התזונה, כמו שאמרנו כבר שהתזונה השתפרה, גם התזונה בתנאים כאלה, עם כל מה שהם מכניסים, שגם עוזרת להם, אתה יודע, עדיין להמשיך לספוג גם את הקלוריות יותר בקלות, אז זה גם משהו שאני חושב שאנחנו רואים כאן, זה גם משהו מאוד משפיע על הביצועים, במיוחד ביום חם כזה.
כן.
אחלה.
טוב, אז דיברנו קצת על האירועים, בואו נדבר על כמה נושאים מקצועיים, שעל חלקם רצינו לדבר כבר בפודקאסטים הקודמים ולא הספקנו. הדבר הראשון זה תופעה שאנחנו רואים לאחרונה יותר ויותר, ואני, אתה יודע, אצל מקצוענים. זה מה שראינו בעבר, אולי בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ועכשיו כאילו זה חוזר, השאלה אם זה חוזר מאותן סיבות. בזמנו, בשנים השחורות של ענפי הסיבולת, ובעיקר של ענף האופניים, היו הרבה ספורטאים שהתחילו לסבול מבעיות לב. ואז, אתה יודע, קישרו את זה כנראה באופן לגיטימי לחומרים אסורים. אתה יודע, כל מיני רוכבי אופניים שקיבלו כל מיני התקפי לב, דום לב, אתה יודע, הגיעו לכל מיני מצבים קיצוניים בהקשר של הבריאות של הלב. ואז אמרו גם שהם, אתה יודע, בגלל ה-IPO, אדם סמיך מדי וכל מיני דברים כאלה. ואתה יודע, נראה שהספורט מתנקה גם באופניים וגם בכלל לכל ענפי הסיבולת, אתה יודע, קצת יותר נקיים אולי בשנים האחרונות, כי הבדיקות אולי נהיו יותר טובות והכל. ופתאום בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים עוד פעם כל מיני רוכבי אופניים, טריאטלטים וזה, סובלים מבעיות לב. סתם כמה שמות, עוד פעם, אתה יודע, סאגן, אתה יודע, אחד הרוכבי אופניים הכי טובים ever. מולטי-דיסציפלינרי, מטורף, כאילו, אתה יודע, ספרינטר ורוכב אופני הרים, ובאמת, כאילו, רוכב מדהים. קמרון בראון, שאנחנו מאוד אוהבים, טריאטלט, אתה יודע, שניצח את איירון ניו זילנד איזה 10 פעמים, הגיע הפודיום בהוואי כמה פעמים, הבן אדם בן 50, ועדיין מתאמן את 30 שעות בשבוע, ומתחרה במקצוענים, והוא ספורטאי מדהים, ואיש מדהים. אני יודע שלג'ו סקיפר היה איזה עניין, הוא קיבל איזה סטרוק לא מזמן, אנחנו יודעים על טימו דיודונל, שהיה לו התקף לב לפני איזה שנתיים, במהלך תחרות אפילו, ואנחנו מדי פעם שומעים על זה. עכשיו אני, אתה יודע, לפחות על חלק מהם, אני אומר, אני שם את החתימה שלי, שהם נקיים. אתה יודע, אני טימו תיאודונול, קמרון בראון, אין מצב, אני לא הייתי מחשיד אותם בשימוש בחומרים אסורים, או אפילו לא בדברים אפורים, גם בגלל בדיקות וגם בגלל האנשים שהם. ואז נשאלת השאלה, האם זה, אתה יודע, סתם גנטיקה, וזה מקרה שהם גם ספורטאי סיבולת, וזה היה קורה בכל מקרה, האם הספורט סיבולת הוא מציף את הגנטיקה, האם הספורט סיבולת הוא גורם לזה,
שאלה גם באיזה עצימות, אתה יודע, אני אומר, אנחנו מדברים פה על מקצוענים, שבאמת על האחוזון הזה של הפחות אלה שציינת, או הם באחוזון הכי גבוה בערך של הביצועים ושל מה שהם עושים, בוא נגיד, הקצה שאלה והם מביאים את הגוף, אז באמת השאלה אם העבודה בקצה כל כך הרבה שנים, בסופו של דבר יכולה לגרום לבעיות לב, אני בטוח שתמיד תוכל למצוא מחקר שמוכיח שכן, אבל שמע, זה מפחיד... מפחיד לחשוב על זה.
תראה, השאלה היא אם ספורט סיבולת הוא, אחד, בריא ללב, שתיים, לא בריא ללב, שלוש, לא בריא ולא לא בריא. אתה באמת כמובן? כלומר, האם הוא עושה יותר טוב, האם הוא עושה יותר רע, או האם הוא עושה גם טוב וגם רע, וזה מקזז אחד את השני. וגם השאלה אם יש פה איזושהי עקומת פעמון, שכאילו, נגיד, כמה שעות בשבוע ספורט סיבולת, כאילו מה שהאמריקאים קוראים קרדיו, בריא ללב, ויותר מכמה שעות, נגיד לעשות 30 שעות בשבוע, לא יודע, 25 שעות בשבוע אימוני סיבולת, במשך 52 שבועות בשנה, במשך כמה שנים, עושה נזק, אולי, אתה יודע. זה שאלה, זה בהחלט מטריד. אתה יודע, גם השאלה היא, נגיד, אנחנו מכירים, נגיד, סתם, 1,000 מקצוענים בענפי האופניים, ריצה, טריאטלון וזה, ואנחנו רואים, נגיד, כמה מקרים, אז כמובן זה יותר מפורסם, כי זה אנשים מוכרים והכל. אבל יכול להיות שנגיד 8 מ-1,000, זה בערך הסטטיסטיקה גם באוכלוסייה. אתה באמת מתכוון, כאילו...
זהו, זה באמת, באמת, כי אני אוהב, אתה יודע, לדבר על מספרים, אני של מספרים יותר, אז באמת, אני רוצה להבין באמת סטטיסטית, האם זה הגיוני מה שאנחנו רואים פה, באמת, כי על פניו, אולי כי אנחנו יותר בתחומים האלה, אבל זה נראה שזה יחסית הרבה אנשים. נכון? כאילו, למרות שכאילו ציינת רק 3 שמות, אז אני בטוח שיש עוד גם, וזה נשמע לי יחסית הרבה. כי מה, לעבור ניתוח לב, זה לא משהו שאתה עושה כל יום, כן?
חבר שלך מפורסם, נורמן, אתה יודע. כאילו, אתה יודע.
נכון, נכון, אבל שם אולי יש דברים בגו.
T-Mobile ואתה יודע.
כן, כן, בדיוק. כן. אז כן, אתה יודע, זו שאלה, האם זה ימנע ממישהו להמשיך לעשות את הספורט סיבולת כמו שהוא עושה אותו היום, גם כל המחקרים האלה שמתפרסמים שזה ככה? אני לא מאמין, כי הרי אם אתה עושה את זה כבר היום, אתה יודע, בצורה רצינית, פחות רצינית, אם אתה מתמיד בזה, אני לא רואה שמישהו עכשיו אומר לעצמו, אוקיי, זה נשמע לי כמו תירוץ טוב לא לעשות, נניח אם מראש אתה לא עושה, אומר, אוקיי, טוב, אתה אומר, אוקיי, זה ספורט שגורם לבעיות לב, אז אני לא אעשה משהו ארוך, אבל אז מבחינתנו, אני לא רואה איך זה משפיע עלינו, חוץ מזה שזה כן איפשהו, אתה יודע, יושב לך בראש, וזה כן משהו מפחיד לחשוב עליו, אתה יודע, לעבור עכשיו ניתוח לב, וואו, לא, כן. לא משהו שהייתי רוצה לעשות במיוחד. זהו.
שמע, וזה האמת מביא אותי, לחשוב, אתה יודע, אולי לדבר רגע כמה דקות על עוד נושא שהוא קשור. שזה בעצם, אתה יודע, אני חושב שיש דבר שנקרא להיות בריא, אתה יודע, אורח חיים בריא, well-being, אתה יודע, ואתה יודע, בריאות מקסימלית, או אתה יודע, מה הכי בריא לך והכל. ויש דבר שנקרא ביצועים ספורטיביים. ותמיד יש את השאלה, האם הם הולכים ביחד? האם יש הלימה בין הדברים? כשאתה הכי בריא, אתה גם הכי חזק ספורטיבית כאילו. האם אין קשר? או האם אפילו בדברים מסוימים יש סתירה? אני יכול לתת לך דוגמה קונקרטית, בסדר? כאילו, כדי שיהיה קל להבין את העניין. בוא ניקח תזונה, בסדר? בתזונה, אם עכשיו היינו מדרגים את המזונות הכי בריאים בעולם, ואת המזונות הכי לא בריאים בעולם, אני מאמין שחלק מהמזונות הכי לא בריאים בעולם, הם חלק מהתפריט של ספורטאי סיבולת, בטח ובטח ברמות הגבוהות, כמו למשל, הדבר שמגיע בצורה לבנה שנקרא סוכר, בכל מיני תצורות, לא משנה אם זה ג'לים, איזוטוני, חטיפים, סתם סוכר, אתה יודע, כאילו...
תראה, לפעמים יש ספורטאים שצריכים להכניס 10,000 קלוריות ביום. מאיפה אתה מכניס אותם?
אז אתה יודע, זה ברור לא בריא. כאילו, אין ויכוח שסוכר, בטח לא בכמויות גדולות, זה לא דבר בריא. אז אתה יודע, בהקשר הזה, אתה יודע, אין ספק שאין הלימה בין מה בריא לך לאכול, לבין מה עכשיו יעזור לך להתאמן כמו שאתה רוצה, ובשאיפה גם להתחרות.
כן, אבל אתה לקחת משהו מעודן, את הסוכר לדעתי, קח את זה לאלכוהול נניח, אוקיי? האם אתה עכשיו תצא לבלות, אתה יודע, למרות שכל המחקרים אומרים שאלכוהול משפיע לרעה, כן? אבל עדיין יכול להיות שהספורטאי מאוד מוחשב, ועדיין כן יצליח לבצע ביצועים טובים, נניח... אתה יודע, אנחנו מסתכלים פה על ספורט כמו ספורט סיבולת. אנחנו מדברים על ספורט סיבולת או בכלל? כי סתם, משחקני פוטבול וכאלה, לפעמים זה לאו דווקא...
לא, אני מנסה להבין. אני, אתה יודע, הרבה שנים אני מדבר על הפער בין מה שהכי בריא לבן אדם, לבין מה שיביא אותו לביצועים הספורטיביים הכי טובים.
אז אני בטוח שכל ספורטאי, באיזשהו מאמין שכן, הוא גם צריך לעשות את שניהם ביחד כדי להצליח. זאת אומרת, זה לפחות המודל המושלם, המודל האופטימלי. האם זה באמת נכון? אם תסתכל על כל המחקרים, אז על פניו נראה שכן, לפעמים לא ראיתי משהו ש...
לא, אני נתת את הדוגמה של הקלוריות, זו דוגמה מאוד יפה, כי אם ספורטאי שמתאמן, מקצוען, שמתאמן 30 שעות בשבוע, בוא נניח שהוא מתאמן, אתה יודע, סביב ה-5 שעות כל יום, ואתה יודע, אפילו 35 שעות בשבוע, אז הוא שורף אלפי קלוריות ביום. אם הוא יאכל אוכל בריא, אופטימלי, בוא נניח, ניקח את המזונות שמדורגים הכי גבוה, בלי להיכנס עכשיו לוויכוח של, אתה יודע, קטוגני, טבעוני וכל הזה, הוא לא יגיע לכמות הקלוריות שהוא צריך כדי להמשיך לתפקד. נכון, אם הוא חייב לאכול גם מזונות פחות בריאים, שהם יותר קלוריק דנס כאילו, מרוכזים קלורית, כדי להכניס מספיק קלוריות ביום. בוא נגיד, צריך לאכול גם סוכר, לא יודע, עוגות, פיצה, לא יודע מה. אתה מה מתכוון? כאילו, ואתה רואה את המקצוענים הכי טובים בעולם אוכלים את זה.
גם, ראינו מה, את הנורווגים, אתה יודע, בסי, כן. תוכנים פיצות.
כן, אז, כן. השבוע שמעתי גם רעיון עם איזה תזונאי שדיבר על זה, ואתה יודע, גם הנורווגים, המאמן של הנורווגים, אומר את זה כאילו שהם לא יכולים לאכול רק אוכל בריא.
גם מנטלי, אתה יודע, לא דיברנו על הצד המנטלי של זה בכלל, כן, ברור.
ואז השאלה אם, כדי להגיע לביצועים ספורטיביים אופטימליים, אתה צריך פשוט לראות מה הכי בריא לך, או אתה צריך להתעלם מזה, ופשוט להגיד, אוקיי, אני המטרה שלי זה להגיע לביצועים הספורטיביים הכי טובים שאני יכול, אפילו כחובבן, אתה רוצה לעשות תחרות בקיץ, אתה רוצה לעשות את התוצאה הכי טובה שאתה יכול. או שאתה צריך ללכת בין הטיפות, להגיד, אוקיי, אני אנסה להתנהל הכי בריא שאני יכול, בכל ההקשרים של שינה, של תזונה, של, אתה יודע, בכל דבר, ומקביל, אני אנסה גם להגיע לביצועים ספורטיביים הכי טובים שאני יכול, ואיפה שתהיה סתירה, אני אלך בין הטיפות ואני אמצא את האיזון.
אני אגיד לך, אני חושב שרוב האנשים שעשו מה שאמרת, הם יעשו אולי, יגיעו לתחרות אחת טובה, יעשו, לא יודע, אולי תחרות כן תלך בצורה מאוד טובה, יכול להיות שלא, ושם זה ייגמר. קשה לי לראות איך לאורך זמן, באמת אתה עושה משהו בצורה כל כך אדוקה. הרי, אתה יודע, זה גם לעשות כל האימונים, וזה גם לשמור על התזונה, שזה לא פשוט בסופו של דבר, זה לא משהו שבא בצורה טבעית, לרוב האנשים לפחות שאני מכיר, ושאתה עושה משהו כל כך, נניח יש לך מטרה בראש, ויש לך את התחרות הזאת, אתה כן מתאמן אליה, אני חושב שזה גם משהו קצת די קיצוני, אתה עושה משהו שאתה לא רגיל אליו, למשך זמן מסוים, ואתה אומר, אתה מגדיל לעצמך איפשהו בראש, אני חושב איזה מגבלת זמן שאוקיי, אתה מוכן לסבול את זה, אבל שמגיע התחרות, אני מניח שאם לא הלך טוב, אז בכלל, אתה יודע, הכל נזרק לפח, ולא יודע אם אתה ממשיך לעשות את זה בכלל, או להתחרות, אבל האם אתה אחרי זה ממשיך לעוד סבב כזה? האם אתה ממשיך לשמור על זה גם אחרי התחרות? כי בדרך כלל שכל כך סבלת, פתאום שאתה מסיים את התחרות, זה פוף, זה כאילו...
לא, כן, אתה מדבר על משהו בהקשר שכאילו אתה מנסה לשמור על המשקל, לרדת במשקל, או...
לא, דווקא, לא, לא, אוקיי. לא דווקא, אני אומר ממש...
אלא אתה, להקפיד על תזונה בריאה.
אני אגדיר את זה אפילו יותר, להקפיד על תזונה בריאה בשביל ביצועים אופטימליים. כמו שאתה אומר, בשביל לאורך זמן.
רגע, אני בא ואומר שבשביל ביצועים אופטימליים, אתה צריך להתעלם מהמלצות הבריאות בהרבה.
לא, אוקיי, אז סבבה, אני מסכים איתך. כי אם אתה תלך על כל ההמלצות האלה, לדעתי זה לא משהו שאתה יכול לשמור, לדעתי זה לא...
אני אגיד לך את זה אחרת, לצורך העניין. אם עכשיו אני אומר לך, תאכל את האוכל הכי טוב ובריא שיש. והאוכל הזה, עם האוכל הזה אתה יכול להחזיק 10 שעות אימון בשבוע. יותר מזה אתה לא מחזיק, אתה פשוט אין לך מספיק קלוריות וזה, כי אתה אוכל הרבה ירקות והרבה פירות והרבה, לא יודע, כל מה שנחשב בריא. בסדר? עוד פעם לא ניכנס לוויכוח הזה. ועכשיו אני אומר לך, אתה אומר לי, תשמע, על זה אני יכול להתאמן 10-12 שעות בשבוע, אין, לא מסוגל יותר. עכשיו אני אומר לך, לא נורא, העובדה שאתה בריא, יש לה המון משמעות, יותר מאשר אם תאכל כל מה שבא לך ותתאמן 20 שעות בשבוע. כי אתה תהיה פחות בריא.
כן.
נכון, אתה תתאמן הרבה יותר, אבל אתה תהיה הרבה פחות בריא, כי אתה תאכל מלא סוכר בזה, אתה מבין?
כן.
מה יביא אותך בסוף יותר מהר לשער הסיום? ואחד, מה ישמור אותך יותר בריא לאורך זמן?
שאלה מצוינת. אתה יודע, שאלה ש... צריך, אתה יודע, כמו בכל מחקר, צריך לקחת איזו קבוצה שתעשה ככה, קבוצה שתעשה ככה, ואז להשוות אותה, אני מניח, או משהו בסגנון, כן?
כן.
ככה זה משהו מאוד קשה לענות עליו. אני יודע אישית מה אני הייתי רוצה לעשות, כן? אני לא... כאחד שעושה את הנסף, פחות, אתה יודע, לעשות את הספורט הזה כבר הרבה שנים, אני לא רואה את עצמי לאורך זמן מצליח לעשות גם את זה וגם את זה. זה נשמע לי לא משהו הגיוני בכלל. ואפילו די קיצוני בספורט הזה, גם לאורך זמן, גם כדי להמשיך ליהנות ממנו, שזה משהו, אם אתה לא ממשיך ליהנות... מה שאתה עושה, אני לא מאמין שאפשר להמשיך גם לעשות את זה לאורך זמן, וזה צריך לשלב את הכל מסביב, ואתה צריך לעשות דברים, למרות שנכון, לפעמים קשה לקום בבוקר להתאמן, אתה קצת עייף, אבל לעשות דברים שבאים לך יותר בטבעיות, דברים שאתה לאורך זמן כן יכול להצליח לשמור עליהם. ברגע שאתה עושה משהו יותר מדי מיוחד, זה כמו שלא, או שלא יודע, אתה אפילו, אתה יודע, דיברת פה על תזונה, אבל אני אגביל את זה, אוקיי, יש אימון מסוים שעכשיו אני צריך לנסוע להתאמן עם קבוצה מסוימת, כי אולי יותר נוח להתאמן איתם, כי הם מושכים אותי קדימה, אבל נמצאים נניח שעתיים ממני. וכל פעם אני
חושב... זה לא sustainable.
נכון. אז אוקיי, אז אני חושב, במשך חצי שנה, אני אסע נניח פעמיים, שלוש בשבוע, את השעתיים האלה, להתאמן איתם. אז זהו, אני לא... איך אתה שומר על משהו כזה? סבבה, בעד התחרות שמרת, אבל אתה ממשיך עם זה אחר כך. זה, אני מאמין שצריך מסגרת ומשהו שלכל אחד יהיה... משהו שיבוא לו בטבעיות, והוא לא יצטרך יותר להילחם בסופו של דבר כדי לשמר את זה.
לא, אני מסכים איתך. תראה, אני למשל בגישה שלי לתזונה, אני אוכל, משתדל לאכול בעיקר אוכל בריא, וגם אוכל אוכל לא בריא. אני למשל לא אוהב מתוק, אז אני אוכל די הרבה מתוק. אני משתדל אבל לא להגזים ולא להתחזר, אתה מבין מה אני מתכוון? אבל אם בא לי משהו נורא, אני אוכל אותו. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו יש לי, אני אוכל שוקולד, אני משתדל לא לאכול חבילה, אתה יודע, דברים כאלה. אני אוכל גלידה, לא משנה, בלי חלב, סורבה, אבל זה לא משנה. אני אוכל גלידה, אבל אני לא אוכל עכשיו הררי גלידה. אני לא יישב עם קילו גלידה ויישב מול הטלוויזיה ויחסל אותו.
אז אני כמעט כמוך, רק אני זה שיחסל את הגלידה, אבל...
כן, אז אני אומר, אתה יודע, ואז אני מצליח, אני חושב לשמור על איזשהו איזון. הייתי יותר קיצוני פעם, וראיתי שזה לא טוב, כמו שהייתי יותר קיצוני בענייני משקל וכדומה, אז גם הייתי יותר קיצוני בתזונה, ואתה יודע, ראיתי את לא טוב לי, כי אני מפתח קרייבינג, ואז מתישהו זה מתנפץ עליך, אתה מבין, כי אתה פשוט, נגיד, סתם, אחרי תחרות, או לא משנה, אתה כל כך מפתח קרייבינג, שאתה רק מחכה, ואחרי זה אתה לא יכול, אתה יודע, אתה... ולמדתי שעדיף כן לאכול מה שבא לי, במינון, משתדל. ואם אני מתאמן יותר, אני מרשה לעצמי יותר, ואם אני מתאמן פחות, אני מרשה לעצמי פחות.
וזה כמו, עוד פעם, זה כמו כל דבר בערך שאנחנו אומרים פה, שלפעמים קיצוניות של כל דבר היא לא, היא פחות טובה. קיצוניות זה משהו שקשה מאוד לשמר לאורך זמן.
אני מסכים.
טוב, ליאור, אני חושב שאנחנו כן אולי נתייחס פה גם ל... אני חושב שגם, גם אליי פנו אנשים שדיברו איתי על זה. דיברנו בפודקאסט שעבר על מספר השעות שצריך להקדיש לכל תחום.
אוקיי.
אז גם קיבלנו בהודעות שגם אנשים שאלו איך, איך בעצם אנשים רגילים, כי אנחנו דיברנו על ספורטאים, אתה יודע, נתנו שם דוגמה של מישהו שרץ 3 דקות לקילומטר, וכמה הוא נניח צריך להתאמן, אז קיבלנו גם שאלות של איך בן אדם רגיל יותר, ספורטאי יותר, אתה יודע, לא אליט, צריך אולי לחלק את הזמן שלו, וגם אני חושב שאתה קיבלת הודעה מעניינת מהמאמן של שחר סגיב, זה ליאור כהן.
כן, כן.
שבעצם גם כתב לך כמה שחר מתאמן, שאולי תפרט את השעות, אתה זוכר את השעות?
הוא כתב לי הודעה פרטית, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אתה יודע, אבל הוא, מה שהיה יפה לראות, הוא מתאמן, אתה יודע, באופניים זה הרבה, בריצה יחסית לא המון, ובשחייה הרבה. כאילו, השחייה זה לא רחוק מהאופניים, כאילו, מבחינת הכמות שעות, אבל מה שבעצם כל הדיון הזה התחיל עם ליאור, מזה שהוא אמר, לא דיברתם על אימוני כוח.
נכון, נכון.
וזה נכון, אמרתי שאתה צודק.
זה מאוד נכון, ואנחנו חושב תמיד, מצד אחד אנחנו תמיד אומרים כמה הם חשובים, ובסוף אנחנו משמיטים את זה בחלוקות שעות.
נכון, זה נכון, כי אתה יודע, אבל הוא אמר ששחר עושה 2 אימוני כוח בשבוע no matter what, הוא אמר לי שאפילו בשבוע התחרות הוא עושה בתחילת שבוע אימון כוח, הוא לא יעשה את האימון כוח השני, כי זה קרוב מדי כבר לתחרות והכל. אתה יודע, היום באמת השחייה הפכה להיות נגיד בטריאתלון אולימפי סופר קריטית, ואתה יודע, ולכן הם חייבים לשחות הרבה, ובכלל אני חושב שהיום הם קיצוניים באיש ברזל, שוחים יותר שעות ממה שהם רצים.
הרבה, הרבה יותר. הרבה יותר,
יותר ממה שהם רצים.
גם, אתה יודע, אני רואה את זה, אנחנו עוקבים הרבה אחרי הסרטוני יוטיוב של המקצוענים, ואתה רואה את כל אחד, עזוב תור מהשיטה האוסטרלית ששוחה, לא יודע כמה כבר, שישי, לא זוכר כמה קילומטר בשבוע, משהו, מספרים מטורפים, אבל גם מלא מקצוענים, גם בסרטון הזה של מגנוס, רואים אותו שם שוחה, לא יודע, 30 משהו קילומטר בשבוע, הם לא יותר. אתה יודע, הוא אומר, הוא שוחה כל יום, שחיות כל יום, וזו שחייה שמינימום של 6 קילומטר בהכל. כן, זה לא, זה משהו... ותקשיב, פעם לא היה דבר, לא, לא זוכר משהו כזה.
אבל עוד פעם, אתה יודע, זה תומך באמונה שלי שהשחייה, יש לה אפקט שהוא מעבר לשחייה. כלומר, זה גם מאפשר לך לשחות ממש טוב, וזה חשוב מאוד בתחרויות האלה, כי אתה יודע, גם אם אין דרפטינג, אז עדיין אתה יוצא מהמים מקדימה והכל. אבל גם, אתה יודע, ובדיוק ברט סאטון, אתה יודע, המאמן של דניאל עריף, ועוד רבים וטובים, השבוע העלה איזה פוסט בנושא שחייה, וכתב שהוא מאמין שהשחייה יש לה הרבה מאוד השפעה על הריצה. וגם אני מאמין בזה, אתה יודע, כי זה משפר את ה-view to max והכל. נפח ריאות, ו... ולכן, אתה יודע, החלוקה השתנתה, ובאמת החבר'ה שוחים הרבה יותר, ורצים פחות. גם כן, רצים מעולים, רצים דיברנו על זה כמו...
פטריק לנג.
פטריק לנג, שרץ 5 שעות בשבוע, שאתה אומר, מה זה כלום? מה זה 5 שעות בשבוע? נכון, הוא רץ ב5 שעות האלה די הרבה, כי הוא רץ מהר, אבל זה עדיין נורא מעט, אתה מבין?
כן, גם ג'ייסון ווסט, נהיה לי שמעתי, שגם לא רץ כל כך הרבה, כן, אז בקטע הזה, בהחלט. שוב פעם, אני אחזור לאימוני כוח. אני ואתה עושים אימוני כוח. כן. גם זה משהו שאני לפחות בחצי שנה האחרונה מאוד מקפיד עליו, וכמה פעמים בשבוע גם. לא יודע איך לא הזכרנו את זה, אז...
אני עכשיו, מאז שהשתחררתי, אז חזרתי לחדר כושר. לפני זה הייתי קצת בחדר כושר, אבל הגוף עוד לא היה כל כך בנוי לזה, אחרי שהתאוששתי מהפציעה. ועכשיו הרגשתי שפשוט... המערכת האירובית היא במצב סביר, אבל המערכת השרירית במצב גרוע, אחרי המאה ומשהו יום האלה של לא הרבה מס, כאילו, פיזיולוגי. ואמרתי, אין, זה, כל עוד אין לי תחרות קרובה, משמעותית וזה, אני חייב להקדיש רגע את הזמן לאימוני כוח האלה, ואני בשאיפה לפחות פעמיים שבוע, שעה בחדר כושר, כאילו, אמיתי, עם,
וואו,
עם ברזלים, כאילו. לא, לא רק פה בבית עם הקטל בלס וזה, אלא עם, עם ברזלים.
כן.
אתה יודע.
כן. אז כאילו... אני גם עושה עם ברזלים. האמת שלרוב אני עושה יותר ידיים, כתפיים, כאילו בעיקר.
כן.
קצת רגליים פעם, פעם, פעם. אני עושה שלוש, יוצא לי שלוש פעמים בשבוע, בערך איזה 40 דקות. פעם אחת מהם אני מגיש לרגליים. וזהו, אני גם, אתה יודע, זה גם, אני מגיש לפחות בשאר הענפים שאתה עושה, זה גם בסופו של דבר כן שומר אותנו מפציעות, וזה גם כן מחזק את השרירים בכל המובנים. וזהו, אבל תמיד באמת יש לי את המחשבה הזאת, אוקיי, אני עושה רגליים, אז כמה זה הולך עכשיו לעייף אותי או לפגוע לי באימון הרכיבה. אבל אני מרגיש שזה שווה את זה בסופו של דבר. זה כן משהו נכון.
אני מאמין שככל שמתבגרים, זה עוד הרבה יותר כן. חשוב. תראה, השבוע למשל הייתי בחדר כושר ביום ראשון, אנחנו היום יום שלישי, אנחנו מקליטים, ואתמול עשיתי אימון די קשה על הטריינר, והרגשתי את החדר כושר של יום ראשון, כאילו, כי דחפתי ברגליים ביום ראשון, אין מה לעשות, כאילו, אתה יודע.
כן.
אם עכשיו אני צריך לתעדף, אני אומר, יותר חשוב לי החדר כושר מהטריינר, כאילו, כן. לצורך העניין, כי עד כדי ככה כן, אני מרגיש וואו. שאני צריך לעבוד כנגד התנגדות, כאילו, ולחזק את הרגליים, כי הרגליים שלי מאוד נחלשו, כאילו. אז הקרבתי קצת מהטריינר, אין מה לעשות, אבל אני אומר, זה שווה את זה, בטח עוד פעם לקראת תחרות צריך אולי להוריד, אבל כרגע אני מרגיש שהמנוע הרבה יותר טוב מהשילדה. לא שהוא כזה מדהים, אבל הוא מצב סביר, והשילדה לא במצב סביר, אז חייבים לחזק את השילדה.
כן, כן, ובואו נתייחס רגע באמת לכזה חובבה, לא יודע איך לקרוא את זה, כאילו ספורטאי רגיל, אוקיי? שבאמת רוצה לחלק את השעות שלו היום, למרות שאני כן יודע שזה משהו מאוד אישי, כן?
כן, וגם תלוי למה מתאמנים, לאולימפי, חצי, מלא.
אנחנו בנכם מדברים על ספורט יותר סיבולת, אז חצי מלא, בואו נעשה
אז עוד פעם, שאלה כמה מתאמנים, אולי נדבר על זה באחוזים נגיד, במקום במספרים
מוחלטים. באחוזים, באחוזים.
אז אתה יודע, אני עדיין חושב שצריך לפחות 50% מהשעות להקדיש לאופניים, בערך, אתה יודע, כאילו... אני מדבר איתך עכשיו ברמה החודשית, כי שבוע לפה, שבוע לשם יכול להשתנות, ואני כן מאמין בשינויים האלה משבוע לשבוע. ואתה יודע, אני עדיין חושב שלחובבן הרגיל, 30% מהזמן צריך להיות הריצה, ו-20% נגיד השחייה, משהו כזה, אתה מעניין את כמובן? כאילו עכשיו, סדר גודל, עוד פעם. לא, כן. אתה יודע, אני עדיין חושב שלרוב החובבנים, עדיין, אתה יודע, השחייה היא פחות משמעותית מאשר למקצוענים. אז נגיד סתם, בן אדם מתאמן עכשיו 15 שעות בשבוע, מתאמן לאיש ברזל נגיד, אז זה יצא משהו כמו 7.5 שעות אופניים, 30% מ-15 שעות, אתה יודע, נגיד יהיה, מה-7.5 שעות שנשארו, יהיה משהו כמו... נגיד, 4-5 שעות, נגיד, יהיה ריצה, ונגיד, 2.5 שחייה. אתה אומר, כן, זה פחות או יותר יהיה...
ששעתיים וחצי שחייה, צריך להגיד שזה יחסית הרבה, אתה יודע, איך אתה... תלו כמה בן אדם זוכר, אבל כן, 2.5 במים, זה גם לבן אדם רגיל, זה יחסית הרבה זמן במים. אני לא יודע כמה אנשים פה מבלים בשבוע 2.5 במים, כן?
כן, כן.
אז כן, אני מסכים איתך לגמרי.
ועוד פעם, אימוני חיזוק, עוד פעם, השאלה כמה, מתי ואיפה.
זהו, גם לא התכנסנו פה את החיזוק.
נכון, לא התכנסנו פה את החיזוק, כי דיברת על שחייה רכיבה וריצה, אבל אני חושב שחיזוק חשוב מאוד כל השנה, אבל כן אפשר לעבור למיינטננס מתישהו. בוא נגיד, אם יש לך עכשיו איירונמן בקיץ, ואתה מתחיל להתאמן אליו, נגיד, סתם בסתיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, בחורף אני מקדיש הרבה מאוד לאימוני חיזוק, גם על חשבון שחייה רכיבה וריצה. ולאט לאט ככל שמתקרב את התחרות, נגיד באביב, אני מתחיל להעביר את החיזוק לאיזה maintenance mode כזה, ומתחיל לתעדף את האימוני שחייה רכיבה וריצה. כאילו, כן. ומשמר את הכבר חיזוק, כבר לא מנסה, אתה יודע, לשפר את היכולת שלי כנגד התנגדות או משהו כזה, אתה מעט כאן? כן. גם מבחינת כמות אימונים, גם מבחינת אולי אורך של אימון, וגם מבחינת זה שאתה עובר מחדר כושר, נגיד, לחיזוק בבית או משהו כזה, אתה מבין? כאילו, ככה אני רואה את זה. עוד פעם, אני חושב שאנשים מבוגרים, במיוחד בגילי 50, 60 וצפונה, האימוני חיזוק הם הרבה יותר חשובים מהאימונים האירובים, בטח ובטח למי שמתאמן אירובית כבר הרבה שנים, והמנוע האירובי שלו כבר ממש טוב.
כן, ואני סתם רוצה, אתה יודע, לתת דוגמה על עצמי, על החיזוק, אוקיי? שמע, אני אמרתי, אני עושה 3 אימונים כאלה בשבוע, כל פעם לפני האימון הזה, אני מרוך משאר האימונים, בדרך כלל אני מאוד עייף, והראש שלי אומר, אני, אתה יודע, אני בדרך כלל לא רוצה לעשות את זה. אני פשוט אומר, מה, עוד אחד, תודה, אוקיי, זה כוח, אפשר לדלג את זה באיזשהו מקום, ואז איכשהו בסוף אני תמיד, אני מטוב, לך תעשה את זה. זה לא, זה גם חסיד קצר, זה לא כמו שאר האימונים. ואיכשהו אני דוחף את עצמי כן לעשות את זה, ואני בדרך כלל, אני אגיד ש-90% מהפעמים, 95, אני כן מצליח לעשות את זה. אבל איפשהו, אתה יודע, זה בראש יושב לך, אוקיי, לפעמים אתה כל כך חייף משאר הדברים, ואתה אומר, מה, אוקיי, כאילו החיזוק הזה פחות חשוב, אבל אסור לחשוב ככה, למרות שגם אני חושב ככה לפעמים. אתה יודע, אולי בגלל שאתה עייף משאר הענפים. אז זהו, זה הדוגמה שלי לפחות, לא יודע איך זה אצלך, אבל איכשהו, אתה יודע, או שאני, בדרך כלל אני בחלק כושר ביום ראשון, בא לעשות רגליים, וזה אחרי ריצה ארוכה שאני עושה ביום שבת בערב.
כן.
אז אתה יודע, אתה מרגיש, אתה גם רגליים שלך די שבועות, וזה אף פעם לא קל, אבל שמע, זה חלק מהעניין.
לגמרי, בוא נראה אם זה הוכיח את עצמו בקל.
חכה, יש לנו עוד את הכנרת, ששם אנחנו...
טוב, הכנרת זה בדרך.
כן, אחלה. טוב, יאללה, ליאור, ניפגש בפעם הבאה.
מעולה.